שיעור כזה.
היום אנחנו בכלל של... אמרתי שנדבר על י"ג למידות, החלטתי לדחות את זה בינתיים. הרב ויצמן קצת נגע בזה בשיעור שהוא היה כאן, אבל נראה אם נעשה את זה שבוע הבא או לא, נראה. היום אנחנו עוסקים בכלל שהוא נקרא הקשר בין המשמעות של המסכת שבה מופיעים הדברים. בסדר? הקשר בין הסוגיה למסכת. מה אומר הכלל? הכלל אומר ש כל מסכת יש איזשהו נושא. וזה לא סתם, הסוגיות שמופיעות באותה מסכת הן אמורות להיות קשורות לנושא של המסכת. זה נכון שלפעמים יש איזו סוגיה שהיא מגיעה אגב סוגיה אחרת והיא לא קשורה באופן ישיר לנושא הכללי של המסכת, זה נכון. אבל בטח אם זה במשניות, אז אנחנו יותר מצפים שזה יהיה קשור, וגם אם הוא בא אגב, כן נחפש למצוא קשר יותר מהותי. אבל יש לפעמים סוגיות יסודיות שהן נראות לנו שהן לא מובאות במקום שלהן. היינו מצפים שזה יהיה במסכת אחרת. פתאום אנחנו מוצאים את זה במסכת שלא היינו מצפים למצוא את זה שם. לדוגמה, יש סוגיה לגבי מלאכת מחשבת בשבת. הסוגיה הזאת לא מופיעה במסכת שבת. כל הראשונים מדברים על זה במסכת שבת, כן? על הגדר שמלאכת מחשבת עשרה התורה. אבל זה לא מופיע במסכת שבת, מופיע במסכת חגיגה. ושאלה, למה? לכאורה, אנחנו מסדרים את זה, אם זה דבר כל כך מהותי לכאורה במסכת שבת, אני מסדרים את זה במסכת שבת. אז למה זה הופיע במסכת אחרת? בסדר, אז אנחנו בהמשך נרחיב בזה קצת, אבל העיקרון הוא לשים לב, כשהכל רגיל, הכל בסדר, כן? זה שלמדת מלאכות נמצא במסכת שבת, זה לא חידוש, זה פשיטה, כן? אבל לפעמים אנחנו מוצאים דברים מוזרים, איזו סוגיה שלא נמצאת במקום שאני מצפים שהיא תהיה, הדבר הזה אמור לשים לנו סימן שאלה, להדליק איזו נורה אדומה, ולגרום לנו להתבונן למה בכל זאת רבי, אם זה במשניות, או רבינה ורבשי, אם זה בגמרא, סידרו את זה לא במסכת המקורית, לא במקום הטבעי, אלא במקום אחר. אז בואו נתחיל, אנחנו עוסקים, שיעור של הרב ויצמן, מושג שעוסק במזוזה, שחוזר בכמה מקומות, מזוזה חובת הדר. שבוע שעבר נפגשנו בזה בדף היומי, בעירובי, בפסחים, סליחה. אז אחד המקורות זה פסחים, בואו נתחיל ממנו. אז אנחנו מתחילים רגע מהדף של הנספחים והמקורות בגמרא. בסדר? יש לכם? טוב. פסחים דף דיוד עמוד א'. ברמנים רב נחמן בר יצחק. המזכיר בית לחברו ב-14, על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק, דחמיר על ידיו? או דילמה על הסוחר לבדוק דאיסור ברשותי איקאי? אדם שכר, שכיר בית לחברו בי"ד בניסן. עכשיו, מי"ד בניסן, זה זמן של חובת בדיקת חמץ. על מי חלה החובה? יש שני צדדים. צד אחד שזה חל על המזכיר, למה? כי זה חמץ שלו. הסוחר רק עכשיו נכנס לבית. צד שני, שעל הסוחר, למה? כי זה נמצא ברשותו. בסדר? שאלה אם החובה היא מצד הקניין, מצד הבעלות, ואז המזכיר צריך, הוא הבעלים של החמץ, או החובה היא מצד הרשות, זה נמצא ברשות שלי, אז אני צריך לבדוק. בסדר? זאת השאלה. תשמע, המזכיר בית לחברו, זוכר לעשות לו מזוזה. אדם שזכיר בית לחברו, מי צריך לשים מזוזה? הסוחר. אז לכאורה, לפי זה, מי צריך לבדוק חמץ? הסוחר. זאת הגמרא, הטעם, האמר משרשיא, מזוזה חובת הדרי, אח המאי, לא בטוח שגם פה זה הסוחר, למה? במזוזה אמר רב משרשיא שמזוזה היא חובת הדר, החובה של מי שגר בבית, אבל אולי בחמץ זה לא ככה, אולי בחמץ זה מצד מי שבעלים על החמץ. האם אפשר ללמוד חמץ מזוזה או אי אפשר? אמר לו רב נחמן בר יצחק, תנינא המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל 14, על המזכיר לבדוק, ואם שמסר למפתחות חל 14 על הסוחר לבדוק. זאת אומרת, זה תלוי ברשות ולא בבעלות. בסדר? אז רצו, שאלו אם אפשר ללמוד ממזוזה, המסקנה אי אפשר ללמוד במזוזה. כי מזוזה חובת... סליחה, בעצם מה יוצא? שגם כאן זה דומה, פה זה תלוי במסירת המפתחות, אבל אם הוא כבר גר שם, אז זה יהיה כמו מזוזה, נכון? שמי שגר הוא זה שצריך לבדוק. אם הוא עוד למסר לא מפתחות, הוא עוד לא גר. בסדר? אז מזוזה חובת הדר, אומרת הגמרא בפסחים. מקור שני, בבא מציע, ששם לכאורה טוב, השאלה אם זה המקור או לא. מכל מקום, אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב בדלת, בנגר ובמנעול, ובכל דבר שמעשה אומן. אבל דבר שאינו מעשה אומן, הסוחר עושהו. בסדר? זאת אומרת, יש דינים, גם היום, מה קורה כשיש מישהו סוחר בית ומשהו יתקלקל בבית? מי חייב עכשיו לטפל בזה, המזכיר או הסוחר? אז הגדר של המשנה, מה שהוא מעשה אומן, מה שאתה צריך איש מקצוע, אז המזכיר צריך לעשות. מה שאתה לא צריך איש מקצוע, אז אתה צריך לעשות. עכשיו, אם אתה לא יודע ואתה... זה בעיה שלך, אבל אם זה דבר שרוב האנשים עושים בלי איש מקצוע, אז האחריות היא עליך. נגיד, אם יש לך נזילה מהגג, אז זה אחריות המזכיר. בסדר, זה פה צריך הוא מעשה אומן שיטפל בזה. אבל אם אני יודע מה, נשבר איזה ידית בדלת, זה לכאורה הדבר, עכשיו כל אחד תלוי כמה הוא, כן, כמה הוא אומן, אבל דברים פשוטים זה דבר שעכשיו זה באחריות הסוחר. אז המשנה פה אמונה כמה סוגי דברים, מה האחריות המזכיר, מה האחריות הסוחר. תנו רבנן, מזכיר בית לחברו, מזכיר חייב להעמיד לו דלתות, לפתוח לו חלונות, לחזק לו תקרה, לסחוק לו קורה, וסוחר חייב לו לעשות לו סולם, לעשות לו מעקה, לעשות לו מרזב ולהתיח את גגו. באו מיני מרב ששת, מזוזה על מי? מי אחראי על מזוזה? את הגמרא, מזוזה? אמר רב נשאר שמזוזה חובת הדרי, מה השאלה בכלל? רב נשאר שכבר לימד אותנו, שמזוזה חובת הדר, חובת הסוחר. אלא מקום מזוזה על מי? זאת אומרת, מדובר פה במקרה, יש כזה משקוף מאבן, צריך עכשיו לחקוק, מכירים בירושלים לפעמים רואים את זה, עוד בצפת, במקומות שיש בתים עתיקים יותר, היו חוקקים בתוך המשקוף אבן, ואז שם מכניסים את המזוזה בפנים. אז פה השאלה, לעשות את החקק של מקום מזוזה, זה על מי. ברור שהמזוזה, לכתוב אותה, לקנות אותה, לקבוע אותה, זה חובת האדר. אבל השאלה לגבי מקום המזוזה, מי אחראי על זה? זאת השאלה. אמר לו רב ששת, תניתו, הדבר שאין מעשה אומן, הסוחר עושהו, והעינה מילב מעשה אומן, אפשר הוא בגובתא דקניא. גם פה לא חייב לחקוק, אפשר לקחת כמו שעושים היום, לקחת איזה קנה, להכניס את המזוזה בפנים ולחבר את זה על הדלת, בסדר? כמו שאנחנו עושים היום, לכן זה לא נחשב מעשה אומן, אז גם את זה צריך לעשות הסוחר. זה מקור שני, עוד פעם אנחנו נפגשים עם דברי רב משרשיא, השם מזוזה חובת אדר. מקור שלישי, אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, למי?
לגויים.
ואין צריך לומר שדות, כן? עוד יותר אסור למכור שדות, למה? כי בשדות יש שני איסורים, עוד מעט נראה. ובסוריה מזכירים להם בתים אבל לא שדות, טוב, וכולי וכולי. האמירה הזאת מלמד אותי שתבין שבשדות יש שתי בעיות, בעיה יותר גדולה, בלי זה אולי לא הייתי יודע את זה, אחר כך גמרא תשאל מה הבעיה יותר גדולה בשדות, בסדר? זאת הדרך של המשנה להגיד ששדות זה יותר חמור מבתים, בסדר? מוכרים להם בחוץ לארץ מוכרים להם בתים מזכירים שדות, ורבי מאיר, רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים ולא שדות, ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות, וכו' וכו'. אז במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה, אמרו, מפני שהוא מכניס לתוך עבודת כוכבים, שנאמר לא תביא תועבה אל ביתך. בסדר, בית דירה אסור להזכיר, כי הוא מכניס שם את הפסלים שלו, ולא תביא תועבה אל ביתך. טוב, אומרת הגמרא, מה אין צריך לומר שדות? מה הבעיה החמורה בשדות? אילי מה משום דהית בתארת אחד החניית קרקע ואחד הדקמאף קלה ממעשר. הגמרא מציע, למה יש שתי... מה הבעיה בכלל בלהזכיר לגויים? זה לא תכונם, יש שני פירושים ללא תכונם. לא תכונם, לא תיתן להם חן, אסור להגיד כמה הם יפים, כמה יפים הבתים של הגויים, כמה יפים הגויים. איסור אחד, הסבר אחד. הסבר שני, לא תכונם, לא תיתן להם חנייה בארץ ישראל. לכן אסור למכור להם בתים וגם אסור להזכיר להם. אז כן.
שתי
הפירושים האלה להלכה
או רק אחד?
אני אז הגמרא אומרת, מה הבעיה בסדות? יש שתי בעיות, אחד, גם חניית קרקע, אתה נותן להם חניה בארץ ישראל, ואחד הדקמפקא לה ממעשר. אתה מפקיע, בשדה אתה גם מפקיע ממעשר, כי כשאתה לא מוכר, עכשיו זה חייב מעשר, אתה מוכר לגוי, מפקיע ממעשר. אומרת, הגמרא, יחי בתים נעמי קטרת, אחד החניית קרקע ואחד הדקמפקא לה ממזוזה. גם בבית אתה יש שתי בעיות. אמר משער שהיה מזוזה חובת הדר, הוא לא, אין בעיה, למה? בגלל שמזוזה חובת הדר, אתה לא מפקיע את זה. מה שמגדיר את החובה במזוזה, זה מי שגר בבית. לכן אין שום בעיה שתזכיר את הבית לגוי מצד מזוזה, יש פה בעיה שלא תכונן, חניית קרקע, ומצד מזוזה אין בעיה, כי בסדר, הוא יבור, אז לא צריך מזוזה, זה לא שיש פה חובה במזוזה, ועכשיו כשאתה נותן לגוי, אז אתה מבטל את החובה הזאת. לא, עוד לא הייתה חובה במזוזה. כל זמן שלא גר פה, לא נכנס פה הדייר, אז לא הייתה חובה במזוזה. נכנס לגוי, ממילא אין חיוב במזוזה, אז אין שום בעיה. לכן, בבתים יש רק בעיה אחת שלא תכונן. בכל אופן, ראינו פה שלוש סוגיות שבהן מוזכרים דברי רב משרשיה, מזוזה חובת הדרי. לא ברור דרך אגב איפה המקור של דבריו. לכאורה פה המקור, כי פה זה מובא אמר רב משרשיה, ובפסחים ובבב המציע כתוב האמר רב משרשיה, כן? זאת אומרת הרי אמר, כאילו, ופה זה לא כתוב הרי אמר, אלא אמר רב משרשיה, משמע שפה המקור שהוא התייחס לזה, בסדר? אבל כרגע זה לא מאוד עקרוני לנו. בכל אופן יש לנו שלושה מקורות שונים שמזכירים את הביטוי מזוזה חובת הדר. והשאלה היא, איפה הסוגיות של מזוזה, אתם יודעים? תפילין, ציצית, מנחות. המקום הטבעי שהיינו מצפים למצוא את הביטוי הזה, דברי הרב משער של מזוזה חובת הדר, הרי זה ביטוי מאוד מרכזי במזוזה, נכון? אנחנו רואים כמה נפקמינות יש לו. נכון, הדבר מאוד משמעותי, מי חייב לשים את המזוזה? למה זה לא מופיע במקום של סוגיות מזוזה? למה זה לא מופיע במנחות? אתה אומר, בכלל צריך לשאול למה כל הסוגיות של תפילין, ציצית, מזוזה מופיעים במנחות, שאלה טובה. אבל, זה עוד שאלה, אבל בכל אופן, המקום הטבעי, כן, המגרש הביתי של סוגיות סתם, מה שנקרא, לא רק סתם, כן, גם ציצית. אבל ציצית, כל הציצית, מזוזה, תפילין, זה במנחות. וקשה, למה? בטח לא פסחים, בטח לא בא במציאה, בטח לא עבודה זרה. ולמה הביטוי הזה שהוא נראה כל כך מרכזי בדיני מזוזה הוא לא מופיע שם? בזה אנחנו ננסה לגעת. בהמשך אנחנו קצת נרחיב בכלל הזה, אבל בואו נתחיל קודם כל בדברי הראשונים, איך הם למדו את הסוגיה, איך הם התייחסו לביטוי הזה של מזוזה חובת הדר. אומר השולחן ערוך, ציצית חובת גברו ולא חובת מנה. אנחנו בדף השני, בסדר? מקור אחד. ציצית חובת גברה ולא חובת מנה, שכל זמן שאינו לובש הטלית פטור מציצית, ולפיכך אינו מברך על עשיית הציצית שאין מצווה אלא בלבישתו. כן, מה אומר לנו שולחן ערוך? ציצית, מה ההגדרה של מצווה ציצית? חובת גברה ולא חפצה, פה זה מוגדר חובת מנה, הכלי, כן, הבגד, אבל זה באמת החקירה של גברה וחפצה. האדם או החפץ, כן, יש לחקור בציצית. האם ציצית, יש חיוב שבבגד יהיה ציצית, אז כל בגד שלי, אני צריך לדאוג אם יש לו ארבע כנפות שלא ציצית. או שהחיוב הוא שאני לא אלבש בגד, וכשאני לובש בגד של ארבע כנפות, חייב להטיל בו ציצית. מה הנפקמינה? יפה, מה קורה כשיש לי ציצית בארון? אם ציצית זה חובת מנה, אז אסור לי להשאיר רגע אחד ציצית בארון כשאין את הפתילות. אבל אם זה חובת גברה, אין בעיה, שישי בארון, שתשכב אפילו שנתיים בארון ככה. אבל ברגע שאני לובש, אז יש לי את החובה מיד להטיל בזה ציצית. זאת אומרת, להטיל ציצית ואחרי זה ללבוש, לא ללבוש בגד שאין בו ציצית. אומר המגן אברהם, שאין בעשייתה מצווה, אלא בלבישתה. כן? זאת אומרת, השולחן ערוך אמר, מכיוון שזה חובת מנה, חובת גברה ולא חובת מנה, אני לא מברך בעשיית הציצית. כי כשאני עושה, אני לא מקיים מצווה, נכון? אני זה רק הכשר מצווה, מתי תהיה המצווה? כשאני אלבש. אם היה מצווה בעצם זה שבבגד יהיה ציצית, אז כבר בעשייה אני הייתי צריך לברך. בסדר? אומר המגן אברהם, אין בעשייתה מצווה אלא בלבישתה. וצריך עיון, מה ישנה ממזוזה? דקיימה לה, אני שצריך לברך כשקובה. דעת אמנה מקיימה לה, חובת הדר הוא דכל זמן שאינו דר בתוך הפטור ממזוזה. במזוזה, אומר השולחן ערוך, אנחנו מכירים את הביטוי שראינו עכשיו של מזוזה, חובת הדר. זאת אומרת, אם הייתי שואל עכשיו מזוזה, זה חובת גברה או חובת חפצה? מה הייתם עונים? גברה, חובת הדר, בפירוש, זה האדם, זה לא הבית. אז לפי הגדר בציצית שבחובת גברא אני מברך בשעה שהאדם הוא חי עם המצווה, מקיים את המצווה, ולא בזמן שאני עושה בחפצה את המצווה. אז מתי אתה לברך על קביעת מזוזה? כשאני נכנס לגור, זאת אומרת לצורך אם אני עכשיו קובע מזוזה ורק עוד יומיים אני בא לגור, אני לא אמור עכשיו לברך. שים את המזוזה, תכנס עוד יומיים, תברך. שאלה טובה, עוד מעט נראה מה אומר רשות רבי עקיבא איגר, שאלה טובה. בסדר, אבל קודם כל שאלה מגן אברהם, לכאורה זו חובת גברא, אז אתה אמור לברך לא בשעת הקביעת המזוזה בבית, כי אז היה צריך להיות מקביל לציצית, שזה בשעת הכנסת הפתילות לציצית.
אבל כשהוא קובע, כמו כשהוא לובש את הציצית, כשהוא קובע, זה המצווה.
זה לא, לא נכון.
המצווה
היא לקבוע את המזוזה. לא, המצווה היא שבבית שאתה גר תהיה בו מזוזה, כמו פה. ציצית הרי כל מה שאתה פושט.
זה מצווה עליך, שבבית, אם המצווה שבבית שאתה גר בו תהיה, המצווה
לבית,
או שהמצווה עליך לקבוע מזוזה.
רגע, אתה אומר חובת הדר, אתה אומר זה תלוי בזה שאני גר, נכון? זה כמו שתלוי בזה שאני לובש את הציצית, לא בזה שיש לי בית.
נכון.
אם זה היה בזה שיש לי בית, אז גם המזכיר היה צריך להיות פה אחראי למזוזה, נכון?
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר.
נו, אז מה?
אם אנחנו אומרים שזה, יש לי בית ואני צריך שתהיה בו מזוזה, אז זה רק המצווה עם החפצה. אבל אם אני
רואה
שהמצווה היא עליך,
כשאתה
קובע את המזוזה...
לא קובע, למה קובע? זה כמו כשאתה מכניס את הפתילות הציצית. למה קובע?
אז צריך שיהיה יחס בך,
צריך לראות שקובע. בסדר, כשאני נכנס, כל פעם כשאני נכנס לבית, או כל פעם כשאני נכנס לגור בבית לפחות, עוד מעט תראה רבי עקיבא לוקח את זה יותר קיצוני, אבל כשאני נכנס לגור בבית, אז אני צריך לשים מזוזה, אז אני אשים ויברך, אין בעיה, אני אברך. אבל כשאני נכנס לגור, ואם אני שמתי את זה יומיים לפני שאני נכנס לגור, אני לא אמור לברך. ואומר המגן אברהם, הדין הוא שכשקובעים אז מברכים. הרבי עקיבא עוד מעט נראה את זה. בסדר, נראה את זה, הוא לוקח עוד יותר קיצוני. הוא אומר, עוד מעט נראה שאפילו מישהו הלך עכשיו שבוע או חודש לטיול בחוץ לארץ וחוזר עכשיו לבית שלו, צריך לברך עוד פעם על המזוזה, כמו ציצית. הורדת את הציצית, החזרת את הציצית.
זה סורת תאומש. כל פעם שאתה נפגש,
אז
זה
המצווה
שלך.
עד רבן, לא משנה, אז זאת השאלה. אם מזוזה חובת הדר, מה פתאום לקבוע, מה פתאום לברך בקביעה?
קצת
יש לנו
משהו, בקביעה, ושנגיד שבקביעה זה בגבר. אני לא מבין, אני לא מבין. אם אתה, כל
פעם
שאני נכנס...
אז זה התברך בקביעה בכלל, תברך שאני נכנס לגור, אל תברך בקביעה. אין בעיה, זו השאלה של המגן אברהם. למה אני מברך בקביעה פעם אחת בהתחלה ולא כשאני נכנס לגור? למה זה לא תלוי בזה שאני נכנס לגור וזה תלוי בקביעה? למה? משמע שזה תלוי בבית ולא במי שגר. בסדר, זאת השאלה שלו. אפשר, דהו הדין במזוזה. אם קבע בו מזוזה קודם שדר בתוכו, כשנכנס לדור בתוכו, מברך, אפשר להגיד לשאול מצוותיו וציוונו, לדור בבית שיש לו במזוזה, כן נראה לי, שימו. המגן אברהם, זה מה שהוא רוצה לפסוק. שבאמת, אם אתה קובע מזוזה ביום שאתה נכנס לבית, אז בסדר, זה מתחבר ביחד הכל, אין בעיה. אבל אם קבעת מזוזה, ויומיים אחר כך אתה נכנס לגור, בקביעה אתה לא תברך, ואתה תברך, כשאתה נכנס לגור, אתה תברך לדור בבית שיש בו מזוזה. כמו ללבוש ציצית, כן? על מצווה ציצית. עכשיו הנוסח זה עוד עניין. בסדר? אז בכל אופן, המגן אברהם, אומר, צריך לכאורה, כן? צריך לברך כשנכנס לגור. והוא בשיטה שמזוזה חובת הדר. הנציב, הוא מקשה על המגן אברהם. הוא כותב, אין אמת המגן אברהם סימן יוצא סעיף קטן א', מה שראינו כותב לברך לדור, ורבנו הגאון רבי עקיבא בתשובה סימן ת' קבע במסמרות, ושם בזה נוספות גם בבעל הבית עצמו. בואו נראה שנייה רגע, נדלג רגע לרבי עקיבא איגר, תשובה ת'. אגב, עוד יומד נראה לי לדינה במי שיצא מדירתו לבית אחד הדור שם, ויש שם מזוזה מכבר, שניח של המדר הראשון, דמחויב הוא לברך על המזוזה, וזהו מצווה חדשה לו בבית זה. שימו לב, אומר הרבי עקיבא איגר, אדם עכשיו סוחר בית, נכנס לבית יש כבר מזוזות, צריך לברך. חידוש. לא נוהגים ככה, בסדר? אבל ככה הרבי עקיבא פוסק. ואף, הוא עוד מעט נראה, הוא אומר בסוף צריך שיון לדין, בסדר, לא בטוח שהוא פוסק את זה, אבל הוא אומר ככה נראה לי בסברה. ואף דו הוא פשוט, כמדומה אין נזרים בזה, הוא מצוי לשכוח. לכאורה זה פשוט שצריך להיות ככה, כי זה לא חובת הדר. אותו דבר רק שנכנס לגור, אבל נראה שלא נזרים בזה, וזה דבר שמצוי לשכוח, ונראה לי, את זה לכאורה הוא ככה רוצה לפסוק, את החצי הראשון. ככה רוצה לפסוק, אנחנו לא פוסקים ככה. ונראה לי דגם הולך מביתו לעסקיו בשוק שעות הרבה. ופעמים נוסע מהירו על איזה ימים, ולכאורה הדין זה כשחוזר לביתו יברך על המצווה. דה בינתיים שלא היה בדירת ביתו, לא היה לו חובת מזוזה, הוא מתחיל את החיוב חדש. אם מזוזה זו חובת הדר, אז כשאני עשיתי הפסק בדירה, אם יצאתי לחצי שעה לקנות איזה משהו חזרתי, בסדר. אבל אם יצאתי עכשיו ללודה לשבוע שוק, כן, היה כאלה שבועות של... אני מצליח עכשיו לשבוע מסחר בשוק בבעיר אחרת, אחרי זה חוזר. הוא הפסיק לגור בבית שלו שבוע. אז עכשיו כשהוא חוזר, לכאורה צריך לברך עוד פעם. הוא מסיים, צריך עיון לדינה. בסדר, זה הוא משאיר בצריך עיון. אבל לכאורה על הפסק הראשון, הוא לא אומר צריך עיון, זה לכאורה הוא פוסק, ככה צריך לעשות, רק שלא נזרים בזה. כשאדם נכנס לבית, שכר בית מחברו וכבר היה שם מזוזה, צריך עכשיו לברך אפילו כשיש כבר מזוזה. כן.
אבל לא עושים השוואה לבדיקת חלת זרון, שאם הבית, אם יש אותו מפתח, אז זה הבית
שלך
מושלו
בפנים? שם עוד לא היה מזוזה, ועכשיו אתה צריך לקבוע מזוזה. אז השאלה, מי זה שצריך לקבוע את המזוזה?
לא, לא היה בדיקת חלת זרון, שאם יש אותו מפתח, אז זה אתה מחויב.
כן, כי זה תלוי בהאם אתה...
גם לא נכנסת עדיין.
כן, כי זה כבר מסור בידיך הבית, כבר ברשותך.
גם פה, הבית ברשותך
עדיין. זה תלוי של זמן, אתה
צריך... אז הלכתי לשבוע ל... לא יודע, לבית שלי.
לא, אבל יש... לא שלי, רגע, יש הבדל. חמץ תלוי זה ברשותך, אם ברשותך היה לך חובת בדיקה. מזוזה, זה תלוי בזה שאתה גר בבית. בסדר? ככה הגמרא... לא, לא, הגמרא לא אומרת מזוזה חובת מי שהבית ברשותו. מזוזה חובת הדר, זאת אומרת מי שגר בבית, בסדר? אז לא בטוח שזה 100% בדיוק כמו חמץ בצד הזה, זה יותר קרוב בכיוון הזה, אבל זה יכול להיות שיש הבדלים, בסדר? אנחנו יודעים שחמץ לדוגמה, מי שיוצא מביתו 30 יום קודם חג, הוא צריך לבדוק, למרות שהוא עכשיו לא גר, ומזוזה, אגיד רבי עקיבא איגר, אם אתה יוצא, אתה לא חייב עכשיו מזוזה עד שתחזור, בסדר? בכל אופן, אז אנחנו מוסיפים פה את רבי עקיבא איגר, רבי עקיבא איגר, אתם מכירים נכון, גיליון השס, מי שיש לנו בצד של הגמרא, זה רבי עקיבא איגר. יש לו שוט ויש לו עוד חידושים על הגמרא. אז הוא אומר, כשנכנס לבית עם מזוזה, חייב לברך. עוד פעם, למה? כי מזוזה חובת הדר. אתה יחס לו לגור בבית עם מזוזה, אתה צריך לברך. אומר, נחזור לנציב, עמק שאלה. עמק שאלה זה חיבור של הנציב על השאילתות של רב החי גאון. השאילתות זה בעצם זה חיבור הלכתי, אבל שהוא מסודר על סדר פרשיות השבוע, לפי המצוות שבפרשה בגדול. והנציב מוולוז'ין חיבר על זה פירוש, העמק שאלה, הוא גם חיבר את העמק דבר על התורה, אז הוא חיבר העמק שאלה על השאילתות, בסדר? אז... כן, אז הוא מביא, אין אמת המגן אברהם כתב לברך לדור, ורבנו הגאון רבי עקיבא בתשובה קבע מסמרות וכולי, אבל ענן לא חזינן רבנן קשישי דאב דיאחי ולא נזכר בפסקי ראשונים ז"ל. אומר הנציב, קודם כל, נכון שככה פסק המגן אברהם, נכון שככה פסק רבי עקיבא איגר, אבל מה לעשות, לא ראינו שתלמידי חכמים קשישים שנוהגים ככה. סתם, יש פה אמירה מאוד חשובה, שאנחנו פוסקים לא לפי הספרים, אלא לפי המסורת. זאת אומרת, בוודאי שרוב מוחלט, 99% מהדברים, זה מתוך מה שכתוב בספרים, מה שעבר לנו דרך הפוסקים וכו', אבל מה שנותן לזה את התוקף זה שעם ישראל קיבל. מה שנותן את התוקף לכל פסיקותיו של מרן הבית יוסף, זה כי עם ישראל קיבל אותו. זאת אומרת, בסוף הכוח שהוא קובע זה קבלת עם ישראל. את זה איך אתה בוחן, תסתכל עכשיו על גדולי הדור, תראה איך הם נוהגים. יכול להיות שאין דברים שכתובים במגן אברהם, זה מה שאומר לנו הנציב. כתוב במגן אברהם, כתוב ברבי עקיבא איגר. גדולי הדור נוהגים ככה, אז אנחנו לא עושים את זה. זה סתם, זו הערה מאוד חשובה. על רב אברום זצ"ל, סופר שהוא היה מאוד שמרן בלחדש הלכות מתוך סוגיות. תלמידים היו לפעמים מביאים לו מחברות של חידושים, למדו בגמרא חידושים, היו מביאים לו שעיר הערות. היה קורא, כותב הערות, מחזיר להם. סיפר הרב ויצן, רב יהושע ויצן ממעלות, לא הרב ויצמן, הרב ויצן, שהוא תלמיד של, של הרב צבי יהודה, זצ"ל, של רב אברום זצ"ל. אז הוא סיפר שאם היו מביאים לרב אברום במחברת שהיה בה חידוש, חידוש הלכה מתוך הסוגיה, שלא נוהגים, כאילו משהו מחודש, הוא לא היה מחזיר את המחברת. כדי שלא חס ושלום מישהו עכשיו יחדש מתוך, אפילו, אפילו שככה הוא למד וככה נראה ו... הוא אמר, אין כזה דבר, אנחנו מאוד שמרנים בחידוש הלכה. בסדר? צריך לראות מה שנהגו, מה שעם ישראל נוהג, מה שגדולי הדור, לא רק גדולי הדור, אלא הרבנים, תלמידי החכמים והציבור יראה השמיים שבדור מעביר במסורת, זה מה שמחייב אותנו. גם אם יוצא לי חידוש הלכה עכשיו מהפוסקים או מה... אם זה לא, אם לא רוצים, אם לא מוצאים את זה בעם ישראל, אנחנו לא באים עכשיו מחדשים הלכות. בסדר? יש מציאויות שהן חדשות באמת, בסדר? פתאום נולד החשמל, עכשיו זה, אתה לא תמצא. עכשיו פה צריך ללמוד ולראות מה, מה, איך לדמות למילתא ומה, מה נגיד פה בעניין הזה. בסדר? אבל, אבל בדברים שהם כבר קיימים ואתה רוצה לחדש משהו, תרגע. עכשיו, זו גישה שיש רבנים שהולכים אחרת גם, בסדר? צריך לדעת, יש רבנים שהם, כשהם לומדים נגיד ריטווה ויוצא להם איזה חידוש, הם יפסקו עכשיו אותו להלכה. רב אברום היה מאוד נזהר בזה, ובגדול רוב, רוב עם ישראל הוא, הוא לכאורה, מה שאני מכיר הולך בשיטת רב אברום. זאת אומרת, לא לחדש הלכות שלא קיימות, שלא, שלא, אנחנו לא רואים אותן, שעברו במסורת. טוב, זה היה רק ככה, אגב, מאוד חשובה. נחזור לנציב. אלא העניין, דלא דמי מזוזה לציצית, למען דאמר חובת גברא. למה בכל זאת? מזוזה זה לא דומה לציצית. במזוזה, אם אין לו מזוזה, רשאי לדור בה. כבואר בירושלים מגילה, והביא אורו של חוד תפילין. לתפילין הוא מזוזה, מי קודם, חולי, ופסקו את תפילין קודם. הראש הביא בלחוד תפילין, יש שאלה, מה קורה? הגמרא אומרת, אם יש למישהו כסף או לתפילין או למזוזה, מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? צריך לבחור. הגמרא פוסקת תפילין. אומר הראש, אומר הראש, אם איתה ויש במזוזה איסור דירה, אבל איסור מעשה, מה שאין כל בתפילין אינו אלא בשבע אל תעשה. שנייה, סליחה. אחלי, זה דחוף, אני רואה את השיעור. אז מה זה? אנחנו במקור שלוש. אז הראש הביא בלכות תפילין שהוא מביא את הפסיקה בגמרא שתפילין קודם למזוזה. אומר מכאן מוכח שמותר לגור בבית בלי מזוזה. למה? כי אם היה יסור לגור בבית בלי מזוזה, אז בוא נבחן. מה קורה? מי שלא מניח תפילין, איך נקרא את העבירה שלו? איזה שייך? שואל תעשה, נכון? הוא לא עושה פה משהו הפוך, הוא לא עושה איסור. הוא רק יושב ולא מקיים מצווה. אם מישהו גר בבית בלי מזוזה, ואתה אומר שאסור לגור בבית בלי מזוזה, זה כמו ללבוש בגד כלאיים, אז כל רגע שהוא גר עובר על איסור. עכשיו יש כלל... מה? לא.
לא קובע מזוזה.
לא, לא, זה לא נקרא ש... לא, לא, שנייה. אם אני אומר שיש איסור לגור בבית בלי מזוזה, יש הבדל בין אם אני אומר שיש איסור לגור בבית בלי מזוזה לבין שיש מצווה לקבוע מזוזה. לכן הוא מוכיח שהחובה היא לשים מזוזה, אין איסור לגור בבית בלי מזוזה. אם היה איסור לגור בבית שאין בו מזוזה, כמו שאסור לבוש כלאיים, ראינו במכות, שכל רגע שהוא לובש את הבגד כלאיים הוא עובר בלב. ואם יגידו לו אסור והוא ימשיך ללבוש, אסור, הוא ילקה על כל פעם ופעם. בסדר? אז זה נקרא שהוא, זה נקרא קום עשה. זאת אומרת, זה שאתה לא מוריד, זה לא שאתה לא מקיים מצווה, אתה עובר על איסור כל רגע. עכשיו, הכלל הוא שכשיש לי, או להציל שני אנשים, או אני, עצמי, כן? מה עדיף? האם, מה יותר חמור, כן? לעבור על איסור בצורה אקטיבית, או פשוט לא לקיים מצוות עשה. אז הכלל הוא, נכון? שבע אל תעשה עדיף. זאת אומרת, לעבור על איסור זה יותר חמור. אז אם מזוזה היה איסור לגור בבית בלי מזוזה, ויש לי עוד תפילין או מזוזה, בוודאי שמה אני צריך לעשות? מזוזה. כדי להינצל מאיסור. אחרי זה כשיהיה כסף, אני גם נקנה תפילין.
למה לא להגיד קודם שאני הולך תפילין?
לכן חייבים לומר, אומר הראש, שאין איסור לגור בבית שאין בו מזוזה. ממילא, יש פה מצוות עשה, קביעת מזוזה בבית, פה מצוות עשה הנחת תפילין, פה הגיעה ההתלבטות של הגמרא, איזה מצוות עשה עדיפה כשאני צריך לבחור ביניהם, כמו הרבה שאלות, שהגמרא שואלת נר חנוכה ונר שבת, נר חנוכה וקידוש היום, נר שבת וקידוש... כל הדילמות כשאני צריך לבחור בשביל דברים, עכשיו מכריעים מה עדיף בין מצוות עשה. אבל כשמצוות עשה מצוות לא תעשה, ברור שמצוות לא תעשה היא צריך קודם כל לטפל בה. כל כוסור מרע אחרי זה עשה טוב, כן? אז מכאן מוכרח הראש שאין איסור לגור בבית בלי מזוזה. לכן, עכשיו אומר הנציב, להפשיט את המזוזה גם כן לא לשב ואל תעשה, ואם כן אי אפשר לברך על הדירה בבית שיש בו מזוזה, אחרי שאינו מוזר, על הדירה כלל, אלא לקבוע אם יש לו. בסדר? אומר מכאן עובר ההבדל. מכיוון שאין לי איסור לגור בבית שאין בו מזוזה, אני לא יכול לברך לגור בבית שיש בו מזוזה, כי לא על זה המצווה. אלא, המצווה היא שאם יש לך מזוזה, תקבע את המזוזה. בסדר? האם המצווה, האם יש לך איסור לגור בבית בלי מזוזה? בסדר? או שיש לך מצווה בבית שאתה גר בו לקבוע מזוזה. בסדר? מכריע הנציב, מה ההבדל בין מזוזה לציצית? בציצית יש לי איסור ללבוש ציצית בלי פתילות. במזוזה אין לי איסור, אבל יש לי מצווה אם בבית שאני גר בו, אם יש לי מזוזה. לנסות להשיג מזוזה ולשים אותה. אבל זה לא שיש לי איסור. בכל אופן, בסדר? מובן? אבל בכל אופן, הנציב היה יכול לענות אחרי תשובה אחרת. מזוזה זה חובת בית, לא חובת ה... התשובה הרבה יותר פשוטה, כן? זה לא חובת הבית. זאת אומרת, גם הנציב מסכים שמזוזה חובת הדר. רק אומר, בשונה מציצית, יש לחלק בין חובת הדר לחובת גברה בציצית. בחובת גברה בציצית יש לך איסור לבוש ציצית בלי פתילות. חובת הדר בבית שמזוזה, אז יש לדר חובה לשים מזוזה, אבל אין לו איסור לגור כל מה שהוא לא שם מזוזה. אבל הוא גם מסכים לזה שמזוזה חובת הדר. בסדר? הנציב חובה על הדר לקבוע מזוזה בביתו, אך אין איסור לגור בלי מזוזה. בסדר? אז יש לנו שלושה שפרשו שמזוזה חובת הדר. הלכו בעצם עם זה, עם הגדר שמזוזה חובת הדר, ממש זה על האדם שגר בבית, עליו הוא דילת החובה, בכיוונים שונים. המגן אברהם מצליח לבר שנכנס לגור, כי הדירה היא הנקודה. רבי עקיבא איגר אומר, אפילו כשאתה בבית שלך, כאילו שכבר ברחת פעם על המזוזה, כל פעם כשאתה, יש לך הפסק בבית, שיצאת וחזרת, כאילו יציאה משמעותית, שבוע, שבועיים, חודש, תצטרך לברך עוד פעם, כי זה ממש הדירה. והנציב אומר, אין לך איסור לגור בבית בלי מזוזה, אבל החובה היא עליך בתור דייר לקבוע את המזוזה, אם אתה יכול, אבל זו חובה שלך בכל אופן, בסדר? אז זה מזוזה חובת הדר. כנגד העשייה הזאת, לפני זה, סליחה, חידושי הגר"א חדשה, שכחנו אותו. אדם מברך מי שקובע מזוזה בבית חברו, אף דיו אינו מקיים שום מצווה. אדם שקובע מזוזה בבית של חבר שלו. חבר שלו בא, אומר, תשמע, אני לא יודע איך לעשות, בוא תקבע לי מזוזה. הוא מברך. שואלת הגמרא, הרי הוא לא מקיים מצווה. לקיום המצווה תלוי במי שעליו חיוב המצווה. היינו תמה, כיוון שבזה המעשה יש בה קיום מצווה. מעשה מצווה היא. הוא מברכין על מעשה מצווה שעשה. ואז מה? אם הוא מקיים מעשה מצווה. זאת אומרת, לדוגמה, מה שהוא מביא עכשיו, לא יודע מי לתולה ציצית בבגדו של פלוני. אם אתה ממנה אותי שליח לשים לך ציצית בבגד, אז אני לא תלברך למה, כי לשים ציצית זה לא מצווה. זה הכשר מצווה.
אבל גם אתה לא
תברך. אתה כשתלבש, תברך. בסדר?
אבל
מה?
אבל במעשה זה, לא מבין, איך אפשר לשם? ציצית, אבל העשייה בכל מקרה לא מברך. קביעת מזוזה
מברכים,
אז
כניס
שליח
בשבילך, אני מברך. בסדר, אבל צריך לשאול למה מברכים על קביעת מזוזה. ראינו שבמגן אברהם זה לא פשוט שמברכים על קביעת מזוזה. אלא יכול להיות שאתה מתברך בדרך כלל קביעת מזוזה כי אתה נכנס לגור בבית, אז הכל בסדר. אבל אומר, אם קבעת מזוזה קודם ונכנסת לדור אחר כך, אתה תברך אחר כך. זאת אומרת, זה במקרה שמברכים שם על הקביעה, אבל הנקודה המרכזית בברכה זה כשאני נכנס לגור, נכון? אז לפי זה, לכאורה, כשאני עכשיו קובע לך מזוזה בבית, לכאורה אני לא עושה פה שום מצווה, נכון? הרי אני לא גר בבית. אני לא יכול להיות שליח שלך בברכה לגור בבית אם אני לא גר בבית. ולשים בבית זה גם לא מצווה, בסדר? אז אומר הגרח, רב חיים מבריסק, אומר, לא יודע מי לתולה ציצית בבגדו של פלוני אף שהוא לבוש בית עשייה בהבג, זה לא צריך לברך, משום דן הקיום מצווה בתליית הציצית, רק משהו לבוש בתלית שיש בציצית. לכן אין בגוף עשייתו קיום מצווה, ואין זה מעשה מצווה שמברך עליה. אבל במזוזה, הבית מחויב בקביעת מזוזה, ובקביעתו מתקיים המצווה של קביעות מזוזה, והרי מעשה מצווה מברכין עליה. הגרח, בסדר, לא שכחנו אותו. הגרח אומר, למה כשאני שם בבית שלך מזוזה אני אברך? הרי אם המצווה רק לגור בבית עם מזוזה, אז אין לי שום יכולת לברך, כי אני לא מקיים את המצווה. שליח יכול לברך כשהוא בעצמו עושה את הקיום. אני לא יכול לברך לך כשאתה נוטל עוליו. בסדר? אז למה כשאני קובע מזוזה אני יכול לברך? אומר הגרח, הבית מחויב בקביעת מזוזה. שומעים את הביטוי? חובת הבית, לא חובת הדר. נכון, אבל בסדר, הגרח אומר, אני רושם פה מזוזה חובת הבית. אז יש לנו את הגרח. אדם הקובע מזוזה לחברו יברך. בסדר? החיוב על הבית. בואו נסביר אותו שם את הגרח. שאלה מצוינת, עוד מעט. שאלה מצוינת. בסדר, נגיע לזה. הגרח אומר, אם מזוזה היה חיוב על הדר, מה פתאום שאני, כשאני קובע לך מזוזה, אני אוכל לברך, אני לא עושה שום מצווה. אין פה שום מצווה, כמו סוכה. כשאני בונה לך סוכה, אני צריך לברך על הסוכה? מה פתאום, אני רק בכיר לך. כשאתה תשאר בסוכה, אתה תברך. בדיוק אותו דבר, לכאורה. כמו שסוכה, מצווה, אתה יושב בסוכה. אותו דבר מזוזה, קובעת הדר. אז אתה אמור לברך, מה פתאום שאני אברך? אומר הגרח, למה אני אברך? כי מזוזה חובת הבית. הבית מחויב במזוזה. אז עכשיו כשאני קובע מזוזה, אני מקיים עכשיו מצווה, אפילו שאני לא גר רגע אחד בבית. אני מקיים מצווה בבית, הבית הוא חפצה, הוא חפצה של מצווה, ולכן אני מקיים בו את המצווה, ולכן אני מברך. מזוזה חובת הבית. עוד מעט תחזור לשאלה שלך. שולחן ערוך, יורה דעה, ריש פייטט. איזהו מקום קביעתה? בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, וכולי, בתחילת כביש העליון, גובה השער. מי קבע למעלה מזה כשרה, הולך גם המשקוף טפח. שלקובעה על ימין הנכנס, ואין חילוק בין אם הוא יתר יד או לא, ואם כבר משמאל פסולה. אומר השולחן ערוך, ומביא פה מהמורדכי, שמה קורה אם בתפילין, כן, אדם שהוא עכשיו יתר, שמאלי, איפה הוא מניח תפילין? יד ימין. מזוזה, שמים בטח ימין של, בצד ימין של הבית. מה קורה כשמי שגר בבית הוא שמאלי? עדיין בימין. אם זה היה תלוי באדם, שזה תלוי להיות בצד החזק שלו כשהוא נכנס לבית, אז לכאורה האדם שהוא שמאלי, המזוזה תלוי להיות בצד שמאל. אומר השח, נראה דו הדין עם אחד לבדו דר בבית והוא יתר. או שכל בני הבית יתרים, כולם שמאליים, כן? זה לא כולם שמאלנים. זה לא דמי לתפילין שהם מצוות שבגופו. לכך הדין, אבטר ימין דידי. מה שאין כן מזוזה, דיינה אלא חובת הבית. וכך הזין, אבל תראה מי שכל האדם, לכן לא אגיד. הוא כותב בפירוש, כאילו זה מעצבן, כן? המפרשים כותבים, כאילו, הגמרא אומר בפירוש חובת הדר, והם באים ואומרים, משתמשים באותו מטבע לשון, חובת הבית, כאילו דווקא להפך, אבל זה מה שהוא אומר. מזוזה חובת הבית, לכן, גם בבית שכולם שם שמאליים, המזוזה תהיה בצד ימין. כן, אז יש לנו פה את השולחן ערוך והשח גם בבית של שמאליים המזוזה תהיה בימין המשנה. בסדר, שוב, כי מזוזה חובת הבית. כן.
אי אפשר פשוט להגיד, כי שמו אותם בצד ימין, אבל זה גם כחובת אגב, כאילו. למה זה שאפילו אם אני שמאלי, אני שם את זה בימין, זה אומר, אה, אז זה לא אגב.
כי שוב, אם זה היה מצד הגברה, אז כאילו מה האמירה? המזוזה היא כשאתה נכנס לבית, צריך שתהיה מזוזה בצד החזק שלך.
אני עושה קריאת שמיים מבית החזקה שלי,
או
אני עושה קריאת
שמיים
מיד ימין,
אפילו שמאלי. זה שאלה, צריך להבין למה. אתה רואה שהשח הבין את זה. השח הבין, אתה מקשיב, אתה אומר אפשר להבין אחרת. יכול להיות. אנחנו יותר חשוב לנו, אפשר, יכול להיות שיהיה מי שיחלוק על השח ויגיד, אוקיי, זה בכלל לא קשור לחובת הבית. למה אתה, באמת מהשולחן ערוך עצמו, יכול להיות, אפשר לפרש אותו שהוא סובר חובת הדר, אבל מסיבה אחרת זה לא קשור כמו שאתה אומר, כמו קריאת שמע.
יש לי שאלה כל כך, נכון, כאילו, בגלל שהוא להגיד, לכאורה.
לא, השאלה, אולי המגן אברהם יגיד באמת עשי מצד שמאל. אני אומר, יכול להיות ששולחן ערוך, אפילו שאומר בצד ימין, הוא לא יגיד חובת הבית, אבל השח, הוא אומר את הביטוי חובת הבית. הוא אומר, מה הטעם? חובת הבית. בסדר? אז זה מה שמעניין אותנו, כאילו, מה שאומר השח בעיקר, שהוא מגדיר את זה מצד חובת הבית, אחרי זה מצד ימין, לא אכפת לי אם הדיירים שמאליים או ימניים, בסדר? זה מה שכרגע משמעותי מבחינתנו. הגמרא, בבבא מציע, דף ק"ב, תנא רבנן, המזכיר בית לחברו על הסופר לעשות במזוזה, וכשהוא יוצא לא יתלנה בידו ויוצא, ומנוכרי נוטלה בידו ויוצא. למה? כי נוכרי הוא יבזה את המזוזה. אם אתה תשאיר שם את המזוזה, מה הוא עושה? הוא ייקח אותה והוא חש שלום, יכול לעשות את דברים לא טובים. אז בגוי זה בשביל כבוד המזוזה אתה לוקח, אבל אם אתה מזכיר ליהודי, אסור לקחת את המזוזה. בסדר, ככה פוסקים להלכה. כן, אתה יכול לדרוש ממנו תשלום עליה, אבל אסור לך להוציא אותה.
מותר להחליף ברמות...
כן. מעשה באחד שנטלה בידו ויצא וקבר אשתו ושני בניו. מעשה לסתור, הרגע אמרת שמנוכרי מותר להוציא? לא, אמר רב ששת הרישה. הוא הזכיר ליהודי, לא לנוכרי, והוא לקח את המזוזה, קבר את אשתו ושני בניו.
מה
הבעיה להוציא
את המזוזה?
מה?
מה הבעיה להוציא את המזוזה?
אסור, לא, הגמרא לא אומרת לה. אומר הנימוקי יוסף, תנו רבנן לא יתלנה, סתם הקטעני אפילו בסטריך אותה לבית אחר. אפילו אם הוא עכשיו נכנס לבית בלי מזוזה, והוא לא סתם הוציא את המזוזה ושם אותה עכשיו במגירה. הוא צריך לשים אותה בבית אחר. זה אסור. ואף על פי שאמרו גבי ציצית מתירים מבגד לבגד, הרי בציצית כן מותר. אין בעיה להשאיר, אם אני קניתי נגיד ציצית עכשיו יותר חדשה ואני צריך להביא את הפתילות, אז הרי אין איסור בזה. אפילו שעכשיו הבגד היה שאני אשאר בלי ציצית. אז למה בבית זה לא ככה? קניתי בית, אני עכשיו רוצה להעביר את המזוזות לבית החדש, מה הבעיה? שאני אחא, דכיוון דחי לקדושת שכינה בבית זה, אין לו לסלקו משם, הריטב"א. מה הריטב"א? חלה פה קדושת שכינה בבית. קבעת מזוזה, חלה קדושת שכינה, אתה לא יכול עכשיו להוציא, זה לא דין במזוזה. המזוזה היא הקדושת שכינה שבבית. זה לא שיש לי בעיה שהמזוזה עכשיו תישאר בלי בית. אלא אתה, כשאתה מוציא, אתה פוגם בבית. למה? כי כששמת מזוזה, חלת קדושת שכינה בבית. אתה מוציא את המזוזה, עכשיו אתה מסיר את קדושת השכינה מהבית.
למה אתה מסיר?
מה? כי הקדושת השכינה בבית היא זכות המזוזה. בסדר,
יש לו זכותה?
מה זה רק בזכותה?
כאילו, אם
נמצאת
יופי
ואם
לא, אז
אין? יש פה בעיה. מובא בבזר הקודש דברים, שיש כוחות של טומאה, שהדבר שכאילו מכיל את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, יש לנו קודם, כל דבר בעולם שלנו צריך כלים, הקדוש ברוך הוא רוצה להשרות שכינתו, אבל צריך שזה בית מקדש. הוא רוצה להשרות שכינתו, שומר דלתות ישראל, כמו שאנחנו מכירים, הוא רוצה לשמור על הבתים של עם ישראל, אבל צריך שזה מזוזה. אתה עכשיו מסיר את המזוזה, אז אתה מסיר את הכלי שאמור להיות הצינור להשרת שכינה בבית. בסדר? אז בוודאי גם אני מוכר יוסף, פה אנחנו שומעים שזה לא חובה שנירה מצידי, כמו ציצית, שיהיה לי ציצית בבגד, אז שיהיה לי מזוזה בפתח של הבית, אלא אפילו כשאני יוצא מהבית, אפילו כשלצורך העניין הבית נשאר ריק, אתה לא יכול להוציא את קדושת שכינה מהבית עכשיו. יש פה בבית, זה ודאי, זה מצד הבית, כן, אנחנו שומעים פה, יש קדושת שכינה בבית. בסדר, אז גם הנימוקי יוסף.
נשים אותו בתת של מזוזה חובת הבית. אסור להסיר מזוזה מבית ששערי כבר חלה בו קדושת שכינה.
עולה, זה רק להסיר.
כן.
אני לא מוכן לשים על בית.
אנחנו יודעים מה הגדרים של החיוב, אדם שלח לבית אבל מזה אני מבין, אם הכל היה מזד שאני גר בבית, אז מה הבעיה? אני מפסיק לגור בבית, אז אתה יכול לקחת המזל, לשים בבית אחרי שאתה הולך לגור.
אבל אם יש לי בית עכשיו ברשותים, אני גר בבית אחר.
כן.
אני חייב לשים בבית הזה,
זה לא יקרה. אם לא נכנסת לגור, אז לא.
אז זה לא חומת הבית,
לא. עוד, אני תכף נסביר את זה עוד מעט, בסדר? אבל... נענה לך בחצי משפט, זה... אנחנו צריכים להתאחס את זה מזוזה חובת הדר, הגמרא אומרת את זה, אי אפשר להתעלם מזה, בסדר? אבל השאלה היא אם זה ההגדרה המהותית של המצווה, או שאתה אומר, אז זה תנאי, או זה עוד מעט נגדיר מה כן, בסדר? בוודאי שזה קשור לזה שאני גם גר, הגמרא אומרת. טוב.
אב, כן. יכול להיות שזה שאתה קובע בבא, אתה חייב לשים בבית מוצלם. ועכשיו זה אומר עליך משהו. ועכשיו זה קבע משהו בבית שאתה לא יכול לעקור אותו.
מה הכוונה? תסביר, לא יודע מה אתה אומר.
אדם עכשיו מחויב, זה ממש מתחדד פה ומחדד אותי. החובה לקבוע מזוזה היא על האדם, האדם צריך לקבוע מזוזה.
כן.
אבל עכשיו שהוא קובע אותו בבית, הוא עכשיו הכיל את השכנה, כן, עכשיו זה כבר משהו חל בבית.
אתה רוצה לדרס את טעם, איך הם מסתדרו עם מזוזה חובת אדם.
כן.
כן. נכון? נכון.
וגם זה סתם זה מסתדר לפסחים, שעם ישראל שם את המזוזות, וזה עכשיו הכי משהו בבית שמיד עליהם. כן, לא צריך...
אתה מחבר... אוקיי, יפה, לא חשבתי על זה. בסדר, זה... אתה מעלה פה סתם, כאילו כיוון לחשיבה, כן לראות כל מסכת, את המשמעות שזה הוזכר שם, אבל... בוא נשאיר את זה, בסדר, אתה מעלה כיוון טוב, שבוודאי ראוי בדיקה. אבל בואו רגע שנייה, אנחנו קידמת אותנו קדימה. בואו רגע, אני רוצה שנייה עכשיו טיפה להרחיב בכלל הזה של הקשר בין הסוגיה לבין המסכת שהיא מופיעה. אז קודם כל, בואו נתחיל ככה. כל אלה שאומרים מזוזה חובת אדר, מה היתרון שלהם? מסתדרים עם הלשון, הולכים עם הלשון בצורה פשוטה. זה מה שהגמרא אמרה, גם בפסחים, גם ב... בבבא מציעא, איפה עוד בעבודה זרה? מה החיסרון שלהם? אני
רוצה להסביר גם שנאמר בשני בבבא
מציעא. לא יכולים אולי להסביר. לא יכולים להסביר, לא יודע, צריך לראות, אבל מה הקושי המרכזי?
פסקת ההלכה. עם השולחן ערוך שהם כל הזמן...
תרצו.
למה?
הם
כל
הזמן
אמרו,
רשות רבי עקיבא
אמר,
איפה
משולחן
ערוך? בסדר, אז הוא סובר ככה, השולחן ערוך, יגיד בסדר, אני חושב ככה, ואני לא מסכים רק לנפקא מן השו"ת. זה, לנפקא מן השו"ת אפשר לחלוק. אבל מה הקושי המרכזי? אז בואו ניכנס לכלל. הקושי המרכזי הוא, אם זאת הגדרה כל כך מהותית במזוזה, מה שהתחלנו, למה זה לא מופיע בסוגיות מזוזה? אם זו הגדרה כל כך מהותית, שאתם מוצאים ממנה מפקמינות, למה זה לא מופיע במקום המרכזי שאמור להופיע? בסדר? זה לכאורה קושי מאוד חזק. עכשיו בואו נראה, אנחנו לא ממציאים את הקושי הזה. תראו רגע, בשביל לראות את הכלל, אז סנהדרין למדלת, סתם דוגמה, כן, יש המון דוגמאות כאלה בשס. יש שתי ברייתות, סתם משנה וסתם משנה, והגמרא מכריעה כמו אחת הסתם, למרות שיש מחלוקת ביניהם. שואלת הגמרא, מהי הוא למי ידעי סתמה, מהי סתמה? הרי זה סתם משנה וזה סתם משנה. למה פסקת ככה ולא ככה? הגמרא מביאה כמה תירוצים, אחד התירוצים, והיא בית אימא, משום דקטני לגבי הלכת את הדינה. מביא רש"י משום דקטן אלא ליד הדנים בלה לגבי לכתא דדינא אחא, שמע מן העיקר למלף מינה. זאת אומרת, אומרת הגמרא, כשיש לי שתי משניות, ואחת מובאת בהקשר המרכזי של הנושא שהיא עוסקת בו, ואחת מובאת אגב נושא אחר, אז הכלל הוא שמה? אני פוסק כמו המשנה שמובאת במקומה. למה? מה הרציונל בזה? שמה?
זה כאילו העיקר ששאר
לנושא. יפה. כשסידרו, כשרבי סידר את המשניות, או כשלצורך העניין רבין עברה שסידרו את הגמרה, הם שמו כל סוגיה במקום המרכזי שהיא שייכת אליו. לכן אם יש משנה, אחת אותה משנה שהם שמו במקום אחר, סימן, שמה הם הבינו? שזה לא המשנה המרכזית שעוסקת בנושא הזה. אלא המשנה המרכזית זאת שהם שמו באותו מקום. בסדר? אז מה אנחנו רואים? שיש לנו ציפייה לגמרא עצמה, זה אפילו עוד לא מהראשונים, הכלל הזה כבר מקורו כבר בדברי הגמרא עצמה. יש ציפייה שכל משנה, כל סוגיה תופיע במגרש הביתי שלה, כן? במקום הטבעי שלה. ואם היא לא שם, כנראה שהיא לא כל כך מרכזית כמו שחשבת. אם היא הייתה כל כך מרכזית כמו שאתה חושב, היא הייתה מופיעה במקום המרכזי.
אבל כאילו מסקנה שבטוח עולה?
מה?
אם יש הלכה שהיא לא במקום יהודי של הבטוח, היא לא הלכה מרכזית?
לא. לא. כשזה לא סותר שום דבר, אתה פוסק כמו זה הלכה. אבל כשזה מתנגש עם משהו, אז אחד השיקולים, יש פה מערכת של משהו השיקולים, כמו שאנחנו מכירים בכל כלל לפסיקה, לפעמים יש לך חמש כללים, חמישה כללים ביחד, ועכשיו אתה מתחילים להתנגש, אתה מכריע איך לפסוק. אחד הכללים זה. אם אין לך שום דבר אחר מנגד, אין בעיה, מלאכת מחשבת, אפילו זה מופיע בחגיגה, אתה פוסק לפי זה, ולא מופיע במסכת שבת.
אז יכול או לא יכול לפסוק מרכזי מחוד במצבה
המרכזית? זה כנראה לא מרכזי, זה לא אומר שאני לא אפסוק ככה. זה לא סתם נאמר, זה לא שכל מה שלא מופיע במסכת, אז כאילו שטויות חס ושלום, כן? לא, זה כנראה לא מרכזי. זה לא מרכזי כמו שחשבת, זה לא נוגע במהות של הדבר, כי אחרת זה היה מופיע באותו מקום. אלא זה בא להגדיר עוד איזה בחינה בעניין הזה. אבל זה לא, בכוונה זה לא הוא שם בכל המקום הזה, המקום המרכזי של המשניות האלה, כדי שתבין, זה לא חלק ממהות הדבר, זה עוד איזה גדר. בסדר? ניתן דוגמה. כך מצווה, אני יודע, איזה דוגמה? מה זה? אוקיי. בסדר. אז יש, נכון, עכשיו אנחנו עוסקים בשמיטת כספים, מה שעסקנו שבוע שעבר, שבועיים. אז באמת, אתה רואה שיש שם כל מיני דינים בשמיטת כספים. וזה הובא אגב עדים זוממים. אז אתה מבין שזה לא הסוגיה המרכזית שתברר לשם נושא שמיטת כספים. עכשיו, אם זה לא יסתור שום דבר בדיני שמיטת כספים, אז אני אפסוק כמו זה, אין לי בעיה. אבל אם עכשיו יהיה סוגיה אחרת, במסכת שביעית, ששם יש איזה נפקמינה בין שתי הסוגיות, אז לכאורה, אני מבין ששם זה יותר מרכזי. כל מה שלא, אין לי משהו אחר, אז בסדר, אז אני אפסוק כמו זה, אבל כנראה זה לא הדבר הכי מרכזי, כי אם זה היה איזה חידוש מהותי בשמיטת כספים, הייתי מצפה שזה יהיה שם במסכת שביעית. בסדר?
אבל למה שהסוגיה הזאת
שאלה
זאת
ממש חזקה?
כי
הרי
יש למשנה, אז כל הסוגיה
עושה כדי
רק בשביעי.
בסדר, זה צריך להבין למה, אבל ולמרות זאת, אז יש שאלה חזקה, אז למה לא הביאו את המסכת שביעי? בסדר? כי אתה אומר, אתה מחזק את זה. אומר לנו רב צדוק, הוא...
אבל זה קשה גם אם שבא בזה
זכור
את הבית, לא?
עוד מעט. עוד מעט, עוד מעט. אומר לנו רבי צדוק, בעניין הזה, כן, חלק מהכלל הזה, אחד המקורות רבי צדוק, הוא הרבה מתייחס לזה. כמו כן, כל עניין האגדות שנזכרו בגמרא, כל אחד יש לו שייכות לאותו עניין. זאת אומרת, תמיד יש אגדתות בגמרא, והם לא סתם, האגדתות יש להם קשר לפרק שהן מובאות, למסכת שהן מובאות, כמו מתן תורה, כל האגדתות על מתן תורה, כן, הזוהר דפים פי וו, פי זין, פי חט, במסכת שבת, היא מובילה בפרק רבי עקיבא. למה? כי לדברי הכל, בשבת ניתנה תורה לישראל, לכן במסכת שבת, יש קשר בין מתן תורה לשבת, צריך להתבונן בו, אבל אנחנו, כולם מסכימים שתורה ניתנה בשבת. אומר רבי צדוק, כנראה זה לא סתם, ולכן האגדתות על מתן תורה, נוצאות במסכת שבת. ולמה דווקא בפרק רבי עקיבא? כי הוא ירומז על תורה שבעל פה, כי רבי עקיבא היה שורש של בחינת תורה שבעל פה. כי כולו סתימתה, עלים בדי רבי עקיבא, כדי איתה בשם האריזה. נכון, סתם משנה כרבי מאיר, סתם זה וכו' וכו'. וכולם תלמידים, כן, של רבי עקיבא, כל המקור הוא רבי עקיבא, לכן זה לא סתם מסכת שבת, שבה ניתנה תורה, בפרק של רבי עקיבא שהוא שורש תורה שבעל פה. בסדר? לכן אגדות על מתן תורה הם בפרק רבי עקיבא מסכת שבת. וגם אגדות החורבן, אנחנו עכשיו, נכון, בשלושת השבועות, נזכר מסכת גיטין בפרק הנזקין, זה אחד הדברים שאפשר ללמוד בתשעה באב. למה זה בפרק גיטין ובפרק הנזקין? אז מסכת גיטין, כי עניין החורבן הוא כמו גירושין למראה עין. חוק שנחרב בית המקדש, אומר רב צדוק, ונראה כאילו חס ושלום, הקדוש ברוך הוא התגרש מהכנסת ישראל, היא הראיה, הקדוש ברוך הוא הדוד, וכאילו יש פה עכשיו גירושין חס ושלום. נחרב בית המקדש, עם ישראל יוצא לגלות, כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו עזב את עם ישראל. ככה הגויים הרי צועקים כל ההיסטוריה. ופרק הנזקין, יורה על דרש כי תצא אש וגומר שלם ישלם המבעיר את הבערה. שזה סוג אחד הנזקין, זה אש, כן? ונאמר שלם שלם מבעיר את הבערה, שהקדוש ברוך הוא כביכול יוציא את אש בציון, והוא בכבודו ישלם הנזק. כמו שנאמר, ואני אהיה לחומת אש סביב.
פרק הנזקין זה
גיטין? כן. המימרה הזאת שהרב צדוק מביא מובאת בבבא קמא. כן, שהקדוש ברוך הוא אומר, שלם שלם מבעיר את הבערה, אני העברתי את האש, אני גם מכבה את האש, כן? אני אהיה לחומת אש סביב. אבל הוא אומר, בגיטין זה המקום המרכזי, והפרק נקרא פרק הנזקין, שהוא רומז לאותו נזק של אש, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא תקן אותו. באגדות שלמה המלך עליו השלום, שהיה מלך ועדיות, מסכת גיטין בפרק מי שאחזו. כי שלמה המלך עליו השלום הוא שורש המרכבה למידת המלכות, כמו שלמה ושל כיסא השם, והוא שורש כנסת ישראל. כי עניין תרות שלמה ומלכותו היה נראה גם כעניין גירושין. גם שלמה, שהוא נזרק מכיסא מלכותו, כל האגדתות עם השמדה, כן, כל הסיפורים, לא ניכנס עכשיו. וגם שלמה המלך הוא גם מייצג שורש כנסת ישראל, הוא זה שבנה בית המקדש וכו', וכשהוא נטרד ממלכותו זה גם סוג של כביכול גירושין. אבל למה זה בפרק מי שאחזו קורדיקוס, כן, אדם שזה שד אוחז אותו, זה דיבו כזה, כן? ירמוז שהיה רק לפי שעה על ידי הרוח של השד, אבל בעצם היה בשלמות מלכותו תמיד, כן? לכן זה נרמד דווקא בפרק הזה, וגם עניין אגדות המים של שחודי כל יום הכיפורים, טוב וכו'. רב צדוק מראה את זה בכמה וכמה אגדתות, שיש קשר מהותי בין האגדתות לבין המסכת, ולא רק המסכת, אפילו הפרק שבהם מובאות. אז ראינו את זה קודם כל מהגמרא בצד ההלכתי, ומרב צדוק בצד הרעיוני, בסדר? שיש קשר בין כל סוגיה לבין המסכת ואפילו הפרק שבה היא מופיעה. וממילא, כשזה לא ככה, קודם כל כשזה ככה יש מקום להתבונן, כמו ששאלתם קודם, למה ציצית מסכת מנחות? למה מזוזה, תפילים מסכת מזוודה, יש מקום להתבונן. אבל הצד השני של המטבע, כשזה לא ככה, גם יש מקום להתבונן. ודבר שלא מובא במקום המרכזי, כנראה שהוא לא כל כך מרכזי כמו שאתה ראית במבט ראשון. נלך עכשיו, נחזור לסוגיה שלה. יש לנו את הסיעה הזאת שאמרנו, הם הולכים עד הסוף עם מזוזה חובת הדר, שזה טוב בלשון, אבל החיסרון, למה זה לא הופיע במסכת מנחות, אם שאר סוגיות הדיון. יש לנו את הסיעה הזאת, שאומרים מזוזה חובת הבית, והקושי זה מצד הלשון. אבל היתרון שלהם זה בדיוק החיסרון של הדעה השנייה, מה ששאלת קודם, כי בעצם אני מבין מזה שהגמרא לא הכניסה אפילו פעם אחת את דברי רב משאר שבמסכת מנחות, סימן שבמהות הגדרת המזוזה היא לא חובת הדר. ומזוזה חובת הדר זה רק דין פרטי במזוזה. אבל אם אתה שואל מה מהות חובת המזוזה, זה הבית, זה לא הדר. עכשיו צריך להבין מה זה בכל זאת מזוזה חובת הדר.
אבל מאיפה הם הבינו את שזה חובת הבית?
מאיפה הם הבינו? לכאורה מהגמרא של נימוקי יוסף. ו... רגע, ויש ברייתא מסכת מזוזה, מסכת קטנה אני חושב. ככה כתוב לי פה את הקטע מהזה של הרב ויצמן, לא ראיתי את המקור. הוא בית חדש כיוון שגמרו חייב במזוזה. זה מקור שאנחנו שומעים שזה ממש מצד גמר הבית. ממש, אפילו אני עוד לא גר בו, לא כשאני נכנס לגור. מה? לא. למה זה לא סותר? אז עכשיו הגדיר הרב ויצמן, אז מה זה מזוזה חובת הדר? יש לי בהרבה דברים, יש לי שני גדרים בחיוב של, של, של כל מיני מצוות. ואחת החקירות היא מה בעצם ומה התנאי. יש חקירה שנקראת תנאי ובעצם. אומר, לעשייה הזאת מה הם יגדירו? הבעצם של חובת מזוזה זה חובת הבית. הבית הזה שמגדיר את המזוזה. אלא מה? מה שמכיל את זה, מה שמוריד את זה למציאות, מה שבפועל הוא תנאי לקיום המצווה, הוא שאתה נכנס לגור. אבל כשאתה נכנס לגור, כמו שקודם רצית להגיד, נכון שאני עכשיו מחויב כשאני נכנס לגור, אבל כשאני נכנס לגור, בעצם עכשיו אני מקיים מצווה בבית. לא מצד הגבוה, אלא מצד החפצה. זה הרי כל מצוות החפצה, כמעט כולן, זה גם כן הגבוה מקיים אותן, בסדר? זאת אומרת, לדוגמה, כן, אם צריך נגיד, גם אם הייתי אומר שציצית היא זה חובת חפצה, אז לא יכול שגוי יעשה את הציצית, בסדר? אלא צריך ש... ודאי שיש פה אדם שהוא בר אחי, שזה עם ישראל, יהודי, שהוא צריך לקיים את המצווה הזאת. דיברת את התורה וכו'. אז... אבל גם פה אני מגדיר, יש מצוות, תמיד אגב הוא עושה את המצווה בחפצה, רק השאלה מה העיקר ומה הוא ההכשר לקיום המצווה. יש מצוות שאגב הוא העיקר, בציצית, אגב הוא העיקר שלא ציצית, הבגד זה הדרך שלו לקיים את המצווה. אבל בבית זה הפוך. הבית הוא העיקר, רק שהדרך קיום המצווה זה כשמישהו גר בו. זה מה שמוציא את הבית אל הפועל. כי סתם בית שלא גרים בו, אז הוא בעצם לא יוצא אל הפועל. לכן מזוזה חובת הדר, זה בעצם הגדרים, נקרא לזה כרגע הטכניים, זאת אומרת, הגדרים הממוניים. אם יש ויכוח שבין המזכיר לסוחר, מי צריך לשלם על המזוזה, אומרים, מזוזה חובת הדר. זה לא בא להגיד שעכשיו מהות המצווה היא שאני יש לי מזוזה, המהות המצווה היא שהבית יהיה לו מזוזה, כמו שאומר לנו כאוסף, זה קדושת שכינה. אבל מבחינת הגדרים ההלכתיים, אז ההדר הוא זה שמוציא את המצווה אל הפועל. בסדר? אבל זה, אומרים העשייה הזאת, זה שהביטוי מזוזה חובת הדר לא הוזכר במסכת מנחות, אם שאר כל הסוגיות מזוזה, סימן שבאופן מהותי זה לא ככה. והמימרות שהמרכזיות במזוזה זה המימרה הזאת, שאסור להוריד מזוזה מבית, אפילו כשאני יוצא, בסדר? למה? כי זה מצד הבית, כמו שאומרים מקוסף, זה קדושת שכינה בבית. המקור הזה שתנאי שקראנו, כן? שבית שגמרו חייב במזוזה, זה מצד הבית. וכל המימרות שמזוזה חובת הדר, הם רק כל מיני גדרים הלכתיים נוספים, צדדיים במצוות מזוזה, לכן בכוונה לא הובאו במקור של מזוזה, כי אם היום הובא שם הייתי טועה לחשוב שמזוזה זה רק חובת הדר במהות, ואין דין בבית במזוזה. אלא זה כמו שיש לך שמירה בבגד, אנחנו מכירים את הברייתא, נכון? אתה תוספת, אני חושב, אני עובד בכמה מקומות. שמי שיש לו ציצית בבגדו, בתפילין בראשו, ובזרועו, ובראשו, ומזוזה בפתחו, אז הוא נשמר, הוא ינצל מעבירה. אם שומעים את הדבר הזה, מה זה נשמע? הכל זה גברה. האדם צריך להיות מוקף במצוות. איך אני מוקף במצוות? יש לי ציצית, יש לי תפילין ביד, בראש, ויש לי מזוזה בבית. אבל הכל זה אני פה המרכז. ויש בחינה כזאת. ובטח העשייה הזאת, מזוזה חובת הדר, תגיד, הנה, מצוין, אתה רואה, זה מצד האדם. אבל עולה מהדברים, לפי העשייה הזאת ולפי הכלל הזה בתורת ארץ ישראל, שכשיש לי סוגיה שהיא לא נמצאת במקום הטבעי, סימן שהיא לא הנקודה המרכזית, הדבר הזה רומז לנו להבין שיש בחינה, נכון שהמזוזה גם היא פועלת באדם, זה נכון, אבל יש בחינה גם שהמזוזה היא פועלת בבית, ואולי זו הבחינה המרכזית של מזוזה, שזה הדרך להשרות שכינה בבית עצמו. ממילא גם האדם יהיה שמור עכשיו, כשיש לו שכינה בבית, ממילא הוא גם כן שמור מעבר. כן.
יש לי שאלה, הגמרות,
או
מישהו אמר
שמזוזה זה חובת הגבר,
או שזה כל הראשונים
הוציאו? שמה?
יש
איזה גמר
שאמר
שמזוזה
זה חובת הגבר?
חובת הדר. הפשט הולך עם איתם, לכאורה. מזוזה חובת הדר.
אז למה היא מראה שאומרת חובת הבית?
אז יש. בית שגמרו חייב במזוזה.
זה לא מציע, זה לא מנה.
לא, זה במסכת מזוזה כתוב לי, אני צריך לבדוק, אני חושב ש... אני לא זוכר אותי כמו שיש כזאת... יש מסכת קטנות, אני חושב שהכוונה של אחת... יש מסכת מזוזה?
יש כזה.
אז אדרבה, מסכת מזוזה, מקור תנאי, יש שם ברייתא כזאת, ברייתא משנה, לא יודע.
אני יודע לך, ברייתא מסתדרת עם חובת הדר, בית שגמרו חובת מזוזה. זה נשמע כאילו אפילו לפני שגרים פה.
אז לא, אז אפשר להגיד הפוך. גם אם אתה גר בבית, אבל אם עוד לא גמרת אותו, נגיד, אם עוד אין דלת, אתה החלטת לגור אפילו שאין דלת. לא חייב מזוזה, עד שלא גמרת אתה לא חייב מזוזה. כי הנקודה הזאת זה גמר הבית. עכשיו, אם אתה גמרת אבל עוד לא גרת, עצר, תחכה, תשים כשתיכנס לגור, בסדר? אבל העיקר פה זה הבית. כן.
אמרנו שאם יש במסכת מסוימת, כנראה שלא זה אומר, אתה צריך לבאר למה, ואם זה לא, אז גם צריך לשאול למה, למה זה לא עובר במסכת שאלה. עכשיו, יש מקום לשאול, עכשיו במסכת שזה מופיע, את מה קשור במסכת הזאת?
אז זה מה שאתה הצעת קודם. יכול להיות, אבל פה זה כבר מאוד תלוי, פה צריך להיזהר. זאת אומרת, לפעמים סוגיות שהן אגב, ויש סוגיה קטנה, זאת אומרת, לא כל פיפס יש בגמרא, כבר ישר נרוץ להסביר איך זה קשור לכל מהות המסכת. יש דברים שהם אגב, אבל צריך לראות פה עכשיו, פה זה צריך את האינטואיציה, האם אתה רואה דבר מסוגיה מאוד מרכזית. בסדר, כמה משניות פתאום באמת המסכת עוסקות בזה, אז משניות זה כנראה דבר יותר מרכזי. אם יש בגמרא איזו סוגיה שובה אגב, אגב, אגב משהו, אז אולי לא נדרוש את זה כבר, בסדר? אבל נגיד רבצדוק אומר, אגדיתות שיש בנושא מסוים, אז אני כן רוצה למצוא את ההקשר. אבל אם עכשיו בתוך כל האגדות, איזה אגדת שהיא, לא יודע, קשורה באיזה הקשר נקודתי, אבל לא בטוח, כן? לכל כלל יש עצמי נקלה אגדת, כן? אז אני אומר, פה זה, אני חושב, לשאלתך, יש מקום לבחון, כן? אבל צריך פה כבר יותר זהירות. במקום המרכזי, בוודאי שזה זה המרכז, שם בוודאי יש מקום להתבונן. אבל דברים שנמצאים במקומות אחרים, אז צריך להרגיש כמה זה מרכזי, ופה אני לא יודע כבר להגיד מעבר, אבל מן הסתם יש לפעמים משמעות, אבל גם צריך להיזהר גם לא לאנוס את המשמעויות, כאילו עכשיו להתחיל להמציא פה כל מיני דברים, על... בסדר? עונה? טוב, נעצור פה. יש את השיעור על הדפים על הפנימה. אנחנו בואי הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, אבל אנחנו נושא בפני עצמו. הנושא של